ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בכור ברוני. אנחנו האקדמיה לניהול משברים, ואנחנו פוגשים אנשים במשברים שעברו דברים ויודעים לספר לנו עליהם, ולא רק מספרים לנו עליהם, אלא גם מלמדים אותנו איך לחצות אותם, בעצם לחצות את החיים הכי טוב שאפשר, כי אין כמו ללמוד מחוכמה של אחרים. והיום אני מראיינת את לירון חייק מעוז, שהיא בעלת הטור גרושה בלי בושה כבר 8 שנים במעריב אונליין, מחברת הספר גרושה בלי בושה, ספר חובה לכל מי שמתגרשת יש לציין, נשואה באושר, בפרק ב', אימא ל3, מרצה גם על סיפור חייה, כשהמוטו שלה הוא בעצם, בטעות הייתי אני, זאת הייתה הטעות הטובה בחיי. לירון, מה שלומך?
בסדר, גמור, בוקר טוב.
אני מאוד שמחה שבאת לפה, אני חייבת לציין.
שמחה שפניתי אלייך.
כן.
שמחה להיות כאן, מאוד מאוד מתרגשת.
אני אגיד לך, כשבאות לכאן נשים להתגרש, וגברים גם, בואי, לא נוציא אותם מהזה, תמיד יש חסמים. אחד החסמים המרכזיים האם להתגרש או לא להתגרש, זה מה יגידו, ומה יחשבו עליי, ואני כישלון.
נכון.
ואיזה, מה זה אומר עליי, שבעצם לא הצלחתי להחזיק את הניסויים האלה. זה חסם מאוד מאוד משמעותי, שבאמת נכון. קשה מאוד לעבור אותו. ונראה לי שאת קצת עוזרת לאנשים לעבור אותו. אני אגיד לך גם, כי את נתת לי ככה את כל המדבקות האלה, החלטה אחת אמיצה גרמה לי לדחוף חלומות במריצה, אנחנו תכף נצלם את זה כדי שהם יראו, כשהשם שלך מופיע על הצג הטלפון, אז אני יכולה להתעורר וללכת לישון, כל מיני סטיקרים כאלה, שבעצם נותנים כזה, בוא נגיד, עושים לך חשק להתגרש, נכון?
כן, אני חושבת, את יודעת, בסופו של דבר, אולי בתחילתו של דבר, אני אף פעם לא הרזקתי, ובטח עכשיו לא מרזיקה מעצמי איזה גורו לגירושים, ואני בעד שכל אחד יעשה מה שהכי טוב עבורו, הכי נכון לא. אני מאוד חשוב להדגיש שאני לא מעודדת גירושים, אני מעודדת בן אדם, אנשים, להיות שלמים עם עצמם בצורה טובה עם עצמם, מיטיבה עם עצמם, בדרך שהכי נכונה עבורם. ברור שזה, בסיפור האישי שלי זה על גירושים, סיפור שאותי פגש לפני כ8.5 שנים, 9 שנים כבר.
כן, אז היית נשואה?
תמיד שואלים אותי כמה זמן הייתי נשואה, ובעצם היינו יחד 9 שנים, הייתי איתו מגיל 22, עד גיל 31. זה השנים
הקריטיות.
הקריטיות שמתגבשים בהם, ובתוך 9 היינו נשואים 3 שנים.
יש לך ילד?
ויש לנו ילד משותף, שהוא היום בן 10.5, מהם מאמין, הזמן עבר כל כך מהר, ואני גרושה 8 שנים, לקח לנו 1.5 שנה להתגרש.
גרושה בלי בושה.
כן.
מה זה אומר מבחינתך להיות גרושה בלי בושה?
שהבושה תמיד הייתה שם, לצערנו היא עדיין נמצאת. לא באופן אישי בחיים שלי, אבל אני עדיין נתקלת בבושה הזאת, כשאני מדברת עם אנשים, השיח הזה סביב הבושה בגירושים עדיין קם ב-2024 באופן מצער.
אז ממה מתביישים בעצם?
וואו. ממה לא? הסטטוס כמובן.
אבל מה זה הסטטוס הזה? זה התעודת זהות שכתוב בה פתאום גרושה? זה לכתוב בטינדר גרושה? זה מה? מה בסטטוס הזה כזה נוראי היום? את יודעת, הילד שלי היום הוא בכיתה י' א', והוא חוזר הביתה, הוא אומר לי, אמא, יש לי טרנסג'נדרית בכיתה, וזאתי בי, וזאתי...
נכון.
כאילו אין להם בושה יותר.
נכון.
ועדיין להגיד, אני גרושה, יש פה אלמנטים של בושה.
נכון. כאילו הסטטוס הזה מעיד על חוסר הצלחה, או אי התמודדות, או הרמת ידיים לפני שמיצית את כל האפשרויות, וזה בדיוק להפך. על פניו זה כאילו משהו שלילי, או משהו שאתה מרים גבה בגינו, אבל זה בדיוק הצד השני.
למה זה ההפך?
כי זה התמודדות, הרי מי שעושה את הצד הזה, אני מניחה שהוא לא קם בוקר אחד ואמר, די, נשבר לי, אני שובר את הכלים, מפרק את המשפחה, אגב, עם ילדים ברור, אבל גם כאלה שהם בלי ילדים זה קשה, זה התמודדות בפני עצמה, כל שכן עם ילדים. מי שעושה את הצעד הזה, הוא לא סתם משעמם לו, או בא לו לשנות איזה כיוון בחיים שהוא יהיה מגניב, והוא הולך למסיבות של גרושים גרושות ושאר ירקות. זה לא זה. אתה מגיע לרגע הזה אחרי הרבה התבוננות עצמית, אחרי שאתה עושה עם עצמך דין וחשבון מאוד ארוך, אחרי שאתה שוקל עמוקות, אחרי טיפולים שאתה עובר עם עצמך כאלה או אחרים, וזה לא איזה גחמה זמנית, רגעית.
אז מה את אומרת על זה שאומרים על הדור הזה שהוא לא מנסה מספיק, ההורים שלנו נשארו למרות את הכל?
כן, זו טענה שנשמעת.
את מסכימה עם זה?
אני, עצוב לי לשמוע את זה, כי אני חושבת שדווקא מה שמאפיין את הדור שלנו, וזה לא רק, שוב, זה לא רק בסטטוס כזה או אחר, זה גם נגיד במציאת עבודה או במציאת דירה, היום מציאת בכלל, בחיים זה השילוש הקדוש של זוגיות, קריירה ובית, נכון?
נכון.
שדבר קשור בדבר. אני ממש רואה את זה כאומץ, זאת אומרת שהדור של ההורים שלנו ידע שלא טוב לו, והבין שלא טוב לו, ואף על פי ולמרות החליט להישאר, כי מה יגידו, וכי זה נוח, כי יש תלות גם כלכלית, גם איך החברה תראה אותי, ועוד כהנה וכהנה סיבות. בסיפור האישי שלי, אני תמיד צוחקת את זה, אני פותחת את ההרצאה, שאני נתתי להורים שלי אומץ להתגרש, שהם התגרשו אחריי.
אה, באמת?
כן, סליחה, אמא ואבא שזה, כן, אבל כן, זה נכון. אני חושבת שהיום בן אדם מבין מה טוב עבורו ומה פחות טוב או אפילו רע, והוא מבין ויודע שאף על פי ולמרות, ויש קשיים אובייקטיביים, משפחתיים, כמובן כלכליים, פיזיים, רגשיים, אבל היום אתה יודע שלמרות כל האחר, סליחה על ההתבטאות הקשה, למרות כל זה, אתה תתמודד, כך או אחרת.
ואתה בוחר בעצמך.
ואתה בוחר בעצמך, נכון.
אני חושבת שזה דור שבעיקר הסכים לשים את עצמו מקום ראשון.
נכון.
שפעם, כאילו זה היית מקום אחרון, ולהתייחס למה אתה מרגיש או לא מרגיש, היה לא פוליטיקלי קורקט, וצריך להסתכל על כל שאר האנשים מחוץ ובעולם, ורק בסוף על עצמך. והיום הילדים שלנו לימדו אותנו, שאנחנו שמנו אותם מאוד במרכז, ועכשיו הם שמים את עצמם במרכז. אנחנו,
נכון.
הילדים האלה.
נכון.
אז כשאתה שמת עצמך במרכז, ואתה שואל מה טוב לך ומה לא טוב לך, מותר לך לשנות כיוון אם לא טוב לך.
נכון.
אז למה את מתביישת?
היום כבר פחות.
נכון, אבל למה בנות דורך או בנות דורי עדיין מתביישות? למה הן מעדיפות להישאר במקום שלא טוב להן, והעיקר שלא יגידו? איך אנחנו בעצם מיישבים את הקונפליקט הזה. מה למדת מכל הטור הזה של הגרושה בלי בושה? מה בעצם האינסייטס הכי חשובים שאת יכולה להגיד לי?
וואו, יש המון. בתור ילדה, בתור ילדה הייתי מאוד ביישנית, ודווקא מתוך הביישנות הזאת של בית ספר יסודי, שעברה לי עם הזמן, ומתוך הרצון או הצורך לרצות לאורך שנות בגרותי, אני חושבת שפשוט הבנתי שאני צריכה לאהוב את מה שאני רואה במראה, וצריכה להיות שלמה עם עצמי, שאני הולכת לישון בכמה בבוקר, ואני תמיד תמיד אומרת, את דיברת קודם על הילדים, אני חושבת שהבן שלי, כשהוא נולד, אילאי, שהיום הוא בן 10.5, עוד אותו 11, כשהוא נולד, הבנתי שאני עושה את זה בשבילו. זאת אומרת, זה עיקה בי עוד הרבה לפני.
את מתגרשת בשבילו.
כן, חד משמעי.
כדי לתת לו דוגמה, או כדי שיהיה לו טוב בבית?
כדי שהוא יהיה מאושר. כי הבית לא היה מאושר, הבית לא היה שמח. היו הרבה ריבים והרמות קול משני הצדדים, ברור, זה אף פעם לא לבד, אתה אף פעם לא משיט הסירה הזאת לבד, אתם שניכם הקפטנים, שניכם אוחזים בהגה באותה מידה, נכון. אני לא חושבת להטיל את האחריות על צד כזה או אחר זה נכון או הוגן, לא, שניכם שם ושניכם הצלחתם להחזיק את הקשר או לא הצלחתם להחזיק את הקשר, וזה 50-50 תמיד. וכשהבנתי, היה לי דיכאון אחרי לידה, אחרי הלידה עם אליי, כשהרגשתי מאוד מאוד לבד, וכשהסתכלתי על אליי, והחלטתי לטפל בעצמי, כדי להיות מאושרת, כדי להחזיק את התפקיד המטורף הזה, של הורות, של אימהות, כשראיתי את אליי, הבנתי, כשכמובן הלכתי לשיחות וטיפלתי בעצמי, אמרתי שמגיע לו ילדות מאושרת, מגיע לו לגדול בבית שמח, לא בבית שהוא שומע אינטריגות וחוסר הסכמות. הרי בכל משפחה יש חוסר הסכמות, בכל משפחה לא רואים תמיד דברים עין בעין, אבל יש דרך להעביר את הדברים. ופשוט רציתי שהוא יסתכל ויבין שמותר לחוס ואפשר לחוס, וזה בסדר, אבל מעבר לכך, יודעים לפתור את זה.
כן.
וכשהוא היה כל כך קטן, שוב, עשיתי את זה, החלטנו להתגרש, שהוא היה בין
שנה וחצי.
שנה וחצי, כן.
אני חייבת לעצור אותך ולשאול, כי אין מה לעשות, זה קצת מתבקש.
כן.
מה לדעתך התרומה של הדיכאון אחרי לידה להחלטה הזאת? לא שאני רוצה לקחת לך את הצלילות מההחלטה.
לא, ברור.
אבל אנחנו רואים הרבה נשים אחרי לידה, בטח ראשונה, נכון. שמתמודדות עם דיכאון אחרי הלידה,
נכון.
ורוצות לעשות המון תהפוכות בחיים.
נכון.
אני לא נוטה לקבל אותם כלקוחות, שתדעי.
כן.
גם שבאים לפה גברים,
כן.
ובאים לפה,
כן.
ממש מיד אחרי לידה, ואומרים
כן.
לי, תקשיבי, אני רוצה להתגרש, לא נשאר עם האישה הזאת יותר, ואני מבררת ועושה קצת ברור, ואני רואה שיש תינוק בן 3 חודשים,
כן.
או שהוא אומר לי, הלכה לאמא שלה ולא חזרה, או היא לא מדברת איתי, אני ישר אומרת, קודם כל תביא פסיכולוג, קודם כל בוא נפתור את הדיכאון.
נכון.
ותמיד עולה לי השאלה, אני לא מוכנה בעצם לייצג בשלב הזה,
כן.
כי אני לא יודעת מה מתוך זה זה הורמונלי, מה
נכון.
מתוך זה זה הדיכאון,
נכון.
מה באמת, איפה באמת ההחלטה? ופעם אחת אפילו גבר אחד שבא לכאן, כשהייתה לו תינוקת בת חודש,
כן.
ואמר לי, אני רוצה להתגרש, הוא היה מאוד מאוד עשיר, אני מוכן לשלם לך כל סכום, תוציא אותי מהדבר הזה, ואני ממש ממש סירבתי.
כן.
אמרתי לו, תקשיב, להשתכה לדעתי, יש דיכאון אחרי לידה, אני לא פסיכיאטר, אבל ככה זה נשמע,
כן.
ותביא קודם כל פסיכולוג, אם אתה רוצה שאני אצג אותך, אם לא, תלך לעורכי דין אחרים,
כן.
והוא באמת הביא פסיכולוג, ואני רוצה להגיד לך ששלושה חודשים אחרי זה הגעתי למשרד, וכל המשרד היה מפוצץ בפרחים,
כן.
כי הצלתי לו את הניסויים, אבל אני תמיד נורא רגישה שם,
נכון.
וזה תמיד נורא מעניין אותי לדעת איך ידעת,
כן.
איך ידעת שזה לא הדיכאון.
ביושר, אני חייבת להגיד, זה משהו שהיה שם גם תוך כדי ההיריון, אגב, גם בהיריון הייתי מאוד הורמונלית, אבל אני חושבת שבהיריון זה פשוט התחדד. ושוב, כמו שאמרתי קודם, זה לא איזה גחמה ש...
זאת אומרת, זה משהו שהעלה בך קודם.
זה משהו שהתבשל, הוא התחדד.
כן, להפך, אולי הדיכאון היה מזה.
יכול להיות, אני לא רוצה לתלות בו בגרוש את האחריות. אני לוקחת אחריות על עצמי. אני פשוט, דברים התחדדו לי תוך כדי הרעיון, שהבנתי כמה אנחנו שונים, וכמה אנחנו לא רואים דברים עין בעין, וכמה, מה הקשר כאילו? איך אנחנו בכלל ביחד? זה באמת...
וזה אחרי 9 שנים.
וזה אחרי 9 שנים, אבל גם, את יודעת, אפשר...
אפשר לטעות.
אפשר לטעות, ואפשר להתווכח, ואפשר להבין שעשית החלטות מסיבות שנראו לך אז נכונות, והן לא היו אובייקטיביות, כמו הרצון נורא להיות אימא, והרצון הזה לרצות, והייתי בטוחה שבאותה תקופה, מבחינתי זאת הייתה אהבה מספקת, והמונחים של היום היא לא אהבה מספקת, זאת אומרת, הסיבות לא היו נכונות עבורי, ואולי גם עבורו, והוא לא יכול היה להודות בזה, מסיבותיו שלו, אני לא יודעת, אני שוב לוקחת אחריות רק על עצמי. תתחדד בהיריון, ועוד יותר תתחדד אחרי הלידה, ואת יודעת, ברגע שהיה לי את הרפלקסיה הזאת של הסביבה, של
כן.
המשפחה הקרובה, הורים, אחיות,
לא
חברים.
לא אמרו לך איך את מתגרשת עם תינוק בן 7.5?
וואו,
וחצי.
ברור.
מה זה? לא נתתי הזדמנות.
ברור.
תינוק ראשון תמיד זה משבר.
נכון.
תינוק ראשון זה, ילד ראשון זה ברור, לכולם קשה בשנים
ברור,
הראשונות של הניסויים.
נכון, נכון.
נו, זה כל האמונות המקבילות על זוגיות.
נכון.
והקשבת לכולם ובכל זאת?
אני כבר באתי מאוד מבושלת, זה אפילו...
זה לא הגיע אלייך.
זה יקחיך את הסיטואציה, כי יש איזה סיפור שאני גם מספרת בהרצאה, שאני יושבת עם אמא שלי בבית קפה, שאילי כבר בין שנה ופלוס, ואני אומרת לה, אחרי שכאילו אני מתבשל בזה, את שומעת ואני נאנחת ואני מתנשמת והכל. טוב, החלטתי להרים את הכפפה ולהתגרש, אז הדבר שהיה לה לומר, שוב, זאת אימא חלילה, אני לא שופט, זה היה די מצחיק אפילו, אבל תראי את אילי, הוא כזה ילד מקסים, אז אולי לפחות... עוד ילד תעסיקי, שיהיה לו אח.
שיהיה לו אח, כן. שמעי, זה טרנד חזק.
נכון, אני יודעת, אפילו, אפילו אני נכון. כמעט נפלתי בו, מזל שהגרוש היה מספיק איתן בדעתו להבין שזה לא טוב. כן. זאת אומרת, יום אחד שהייתי קצת שיקורה, קצת שתיתי, אפילו, אני חייבת להודות שאפילו הצעתי לו את זה, ומזל שהוא הבין כמה זה לא נכון.
יש הרבה נשים שסוברות שעדיף שיהיה פשוט גנטית, אך ממילא יש אבא, אז עדיף שזה יהיה אותו אבא, ואז עושים את זה בצורה מאוד טכנית. רוב הפעמים הבעל גם לא, אבא לא יודע שזה התוכנית, אבל...
נכון, גם על זה שמעתי, אני גם מכירה סיפורים כאלה.
זה כל מיני טרנדים של... כן. את לא נפלת בטרנד. יש לך ילדים, יש לך ילדים ממישהו אחר, בפרק ב'.
בעלי, כן, שיחיה, בעלי היקר והאהוב, שגם הדרך לשם לא הייתה קלה בכלל.
אז כמה קשה?
כמה שווה בקלות, את
יודעת. כן.
לא עובדים בשבילו מספיק, כנראה.
כמה קשה להיות גרושה?
בשנים שאחרי, כולל התהליך עצמו שלקח שנה וחצי, ועוד 3.5 שנים בשוק, היה קשה, מצד שני מאוד רציתי את זה.
כן.
אני יכולה לחלק את התשובה שלי לשני חלקים, כי התהליך עצמו שהיה דרך בית דין רבני וכולי, שכמובן לא ניכנס לזה עכשיו, מפאת בטח קוצר הזמן.
לא, לא, אבל היה מאבק, זאת אומרת, זה לא היה קל.
זה לא היה קל, כי אני חושבת שכל הדרך שעברנו, שזה היה הרי יש שתי אפשרויות, או רבני או משפחה, בסוף גם הגענו למשפחה, אבל... לא היה קל, כי היה אגו. והיה קושי להשלים עם המציאות, יכול להיות של שנינו. ויש דברים, את יודעת, גם יש נתונים חיצוניים שלא קשורים בנו, שזה דיונים ובירוקרטיה ואדמיניסטרציה שלא הייתה קשורה כן. בנו, כן? Mm-hmm. אבל היה קושי מאוד גדול אחרי 9 שנים להבין את זה. שוב, הכי קל זה להגיד מצידו. אבל אני מניחה ששנה וחצי שלא מסכימים על הרבה דברים, אז יש דברים בגו, כלומר זה תמיד, כמו שאמרתי, זה תמיד שני הצדדים.
כן.
למרות שמאוד היה לי קל להטיל בו את האשמה, זה תמיד שני הצדדים שאת יודעת, לא מוכנים להתפשר על דברים מסוימים. ושוב, זה לא שהיו לנו איזה נכסים מטורפים, ויש ילד. התמונה שונה.
כן.
צריך לעשות ויתורים, צריך לעשות החלטות הרות גורל, שאתה לא מבין, אתה באמת לא מבין. Mm-hmm. שיש לך ילד בן שנה וחצי, אתה באמת לא מבין. אני מאוד רציתי לראות את עצמי אחרי.
אבל היה לו לא פשוט, את אומרת, שלוש וחצי שנים להיות גרושה.
נכון, היה...
אבל מה היה כיף?
היה לו פשוט, אבל שוב, בגלל שעברתי תהליך כל כך ארוך של שנה וחצי, אז כל כך חיכיתי לרגע הזה, מה היה כיף? היה כיף לחזור לאפליקציות, מה זה אפליקציות? בפעם האחרונה שאני הייתי, עוד לא היו אפליקציות.
לא היו אפליקציות, זהו, אני כאילו, נגיד אם אני יוצאת עכשיו לשוק, אני מושג מה זה אפליקציות.
נכון, אני לא יודעת מה זה, אני לא יודעת מה זה טינדר, לא יודעת מה זה אוקיי קיופיד, אטרף, שאני הייתי באטרף. זה היה עדיין לסטרייטים, היום זה לגי, זה היה מצחיק כאילו לחזור לשוק הזה, ולא לדעת להתנהל בג'ונגל הזה, ובטח עברנו מהשרון לאזור מרכז, עברתי לגבעתיים, אז בכלל, ועשיתי עוד שיפטינג, החלטתי שאני הולכת להיות מדריכת חדר כושר, שזה בכלל כאילו היה כזה, כן, כאילו, באתי מרקע של אקדמיה ותואר שני, ורציתי דוקטורט, ואיכשהו מצאתי את עצמי, מה זה מצאתי את עצמי? אני מאוד אוהבת ספורט והכל, ולמדתי לימודי תעודה בווינגייט, ומצאתי את עצמי עושה את משהו שתמיד חלמתי עליו, להדריך בחדר כושר, וזה עוד מכה שהייתה למשפחה, כאילו, להורים, כאילו, מה את עושה, אם את צריך איבדת לגמרי את הכיוון, ולא, ודווקא במקום הזה מאוד שמחתי, כי זה היה המקום להיות כפרודה, כגרושה, להכיר, ולחוות, ובטח בתל אביב.
אז תקשיבי, אני רוצה להקריא רגע, את משהו מתוך הדף האחורי של הספר.
בטח.
את תתאהבי שוב, תסתחררי, תשחזרי אהבת נעורים, יהיה לך מחזרים, חלקם תרצי יותר, חלקם פחות. את תביני שעוד קילו על הגוף לא מוריד לך קילו מהנשמה. בימים שהכי לא תתלהבי מעצמך, יעופו עלייך. את תדעי שדווקא כשאת, בלי עוד סלפי למצלמה, בלי רצון אז למחיאות כפיים מהקהל, דווקא אז פורסים לך שטיח אדום. יהיו ימים שבהם תלכי ברחוב עם משהו שסתם זרקת על עצמך, ודווקא שם תביני כמה מתאמצים למשוך את תשומת ליבך.
נכון.
אז מה, איך מגיעים לזה?
וואו.
מתוך גרושים. איך את הופכת להיות אותה גרושה בלי בושה שלא אכפת לה מאוד קילו, ומבינה שהיא כבר לא צריכה שימחו לה כפיים?
זה תהליך ארוך.
אבל אם היית יכולה לסכם למאזינות שלנו, מה הדברים שהן צריכות לעשות כדי באמת להיות שם, להתקרב לשם?
שאלה טובה. זה, את יודעת, זה לא תשובת בית ספר, זה לא איזה מתכון אחד ועוד אחד, הלוואי וזה היה. אני חושבת שזה קודם כל מאוד מאוד סובייקטיבי, מאוד איך שאת רואה את עצמך ואיפה שאת תופסת עם עצמך בחיים. כל דבר בעיניי שיכול לעשות טוב, את צריכה באמת לשאול את עצמך את השאלה הזאת, מה יכול לעשות לך טוב? רק את יודעת. זה ספורט שעושה לך טוב, זה מפגשים חברות שעושים לך טוב, זה דייטים שעושים לך טוב, זה תיאטרון שעושה לך טוב, את רוצה להתחיל ללמוד שירה, להתחיל קורס בישול, תשאלי את עצמך מה עושה לך טוב. זה תהליך, זה תהליך. אני חושבת שאם במקרה שלי זה הדייטים, זה היה המון בחינה עצמית, גם הטור במעריב שהתחיל ממש אחרי, זאת אומרת, כתבתי במשך השנה וחצי של התהליך גירושים, כתבתי הרבה דברים לעצמי, אני כותבת מגיל מאוד צעיר, כותבת שירה, כותבת סיפורים קצרים, והרעיון הזה של הטור התגבש לי תוך כדי השנה וחצי, הייתי כותבת, שוב, זה היה נורא בחיתולים, אולי אינסטגרם היה פייסבוק, כל הזמן הייתי מעלה דברים, את יודעת, אנשים לפעמים הרימו גבה, אבל תוך כדי תוך כדי הגירושים, ממש אמרתי, אני חייבת לעשות עם זה משהו. פתחתי ואמרתי, אני לא גורו של גירושים, אבל אני כן חושבת שצריך לשים את הזרקור על כמה זה בסדר, וכמה את יודעת, לתת לזה את הלגיטימציה, לתחושות, כמו שלא מדברים, את יודעת, לא מדברים על החיים שאחרי הלידה. יש קורס הכנה ללידה, אין קורס הכנה להורות, ושם זה צריך להיות, אז צריך לדבר על היום שאחרי הגירושים, לא מדריך למתגרש המתחיל במובן של אוקיי, אל תספור אף אחד, כאילו שנייה, יש המון דברים רגשיים והמון דברים נפשיים והמון דברים שאתה צריך להבין עם עצמך, אתה פתאום מתחיל להכיר את עצמך מחדש, זה משהו שלא ידעת, היית עד עכשיו בזוג, ראית תמיד את הצד שכנגד, אתה מתחיל לשים את הדגש על עצמך, בטח שאתה הורה ואתה רוצה לעבוד דוגמה לילד שלך, בטח שהוא קטן, אז הדייטים והטור שהתגבש יחד עם הדייטים, שאני באמת לא יודעת מה הזין את מה, כי זה היה כאילו לכתוב טור בשביל דייט, או דייט בשביל טור, אבל הרגשתי קצת כמו שרה ג'סיקה פארקר ב-Sex and the City.
כן, הכי שרה ג'סיקה פארקר.
כן, כן. זה קצת היה מצחיק, כי אמרתי שמכל דייט אני אלמד משהו. לא משנה מה זה יהיה, גם אם אני אצחק על עצמי, וזה המון תכלס זה המון 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 הומור עצמי, גם בתורים וגם בספר, המון לצחוק עם עצמי על עצמי, וזה מה ששמר עליי שפויה, גם כשידעתי שאני יוצאת לדייטים מהגיהנום, זה בסוף הייתה למידה עליי ועל מה שאני רוצה או לא רוצה, וכן, הורדתי מעצמי המון. מדייט לדייט אני חושבת שהשתפשפתי ועליתי קצת יותר במדרגות של ההכרה העצמית שלי, גם הכרה בעצמי וגם קצת להבין מי זאת בכלל לירון, ולהבין שזה בסדר שאני זורקת ונזרקת, זה ממש בסדר להיזרק ולהיות בצד השני.
נכון, יש בעצם היא התייחסות מאוד שונה בין אנשים לסיפור הזה של דייטים. נכון. אז יש את אלה שנורא נורא 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 סובלות, זה הגיהנום שלהם, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, מסכימות לצאת באיזה דייט בחודש, ואז טראומה של שבוע לאחר הדייט, והן בשוק, והן לא ככה, וזה אף פעם לא טוב, ומישהו... ואז בעצם לוקח הרבה 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 זמן למצוא זוגיות, כי... אין לנו כל כך היום איפה להכיר, זה לא שעוצרים מתח ברחוב, מתחילים מתח ברחוב, זה הרי עידן המיטו,
נכון.
יש המון שינוי בכל הדבר הזה. נכון. לבין אלה שאומרות, יודעת מה? מקסימום אני אכיר מישהו. אולי, והפך להיות ידיד שלי, אולי זה יהיה עוד בן אדם בעולם שיתרום לי באיזה מילה, אולי הוא יהיה לקוח, לא יודעת. נכון. ורואות את זה בצורה, זה באמת, באמת, תלוי המשקפיים שאת שמה על עצמך. זה יכול להיות אירוע מאוד טראומטי. אני יכולה להבין את, את אלה ש... לא, לא, זה טראומה, אני לא עושה בליינד דייטים, אני לא יכולה, זה אפליקציה, הוא שם תמונה, זה בכלל לא הוא, וכל מיני סיפורים. לבין לקחת את זה, כמו שאמרת, גם קצת בהומור עצמי, וגם קצת לשים את המשקפיים של להסתכל על זה באיזה פרספקטיבה אחרת. אגב, אפשר לעשות את זה עם כל דבר בחיים.
נכון.
בטח עם דייטים, נכון. שזה אירוע לא, לא פשוט.
נכון.
אבל אם את באמת רוצה זוגיות, את צריכה לעבוד בזה.
חד משמעית.
נכון? את מסכימה איתי?
כן. זה מצחיק. אחד המשפטים ששמעתי, שנאמרו, גם על ידי הגרוש שלי, אבל גם בכלל, בטח בחדר הכושר ובכלל. באמת, אנשים שמאוהבים אותי, לא רק אנשים רנדומליים ברחוב, יש לי את המדבקה, מי ייקח אותך גרושה פלוס ילד?
מי ייקח אותך גרושה פלוס ילד?
ואני הוספתי במדבקה, בעצם מי לא.
בעצם מי לא?
כן, כי זה נכון.
הגרוש שלך אמר לך את זה, מי ייקח אותך גרושה פלוס ילד?
כן, 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 הוא אמר לי את זה, וקצת אמרתי לו.
אני קצת מתחילה להבחן את הגרוש שלך כנרקסיסט, את יודעת שכל הנרקסיסטים אומרים לה, מי ייקח אותך עם שלושה ילדים, מי ייקח אותך, תראי איך ישמעת.
הוא גם עורך דין, אז אני, גם הגרוש וגם בעלי, אני לא לומדת, כאילו.
את הולכת רק על עורכי דין.
כן, כך יצא, לא תכננתי, אבל באמת.
אז מי ייקח אותך אישה פלוס ילד?
מסתבר, וזה ליאור בעלי, לימד אותי. גם אנחנו עברנו דרך לא פשוטה. הוא בא, הוא לא היה גרוש שהכרנו, הוא היה ממש חודש לפני הגט, ולא הסכמנו, לא הסכמנו, אני לא הסכמנו. זה מצחיק, סיפור מצחיק, לספר אותו?
כן, בטח.
ליאור לימד אותי, הסייפה של הדברים של ליאור לימד אותי, שלא מסתכלים על סטטוס, שלא משנה כאילו, בסופו של דבר, אתה לא יוצא עם סטטוס, אתה יוצא עם בן אדם, נכון. אתה יוצא עם חלומות, אתה יוצא עם משהו...
אתה יוצא עם כימיה, אתה יוצא כן. עם מה שמצחיק אותך, נכון, עם מה שמושך
נכון,
אותך.
נכון,
כן.
וכשאני וליאור הכרנו... אני...
באפליקציה?
לא, הוא פנה אליי בפייסבוק שהייתי עם אילאי באלת, העליתי איזה ריקוד איתו לפייסבוק, והוא פנה, הוא היה חבר שלי בפייסבוק, אנחנו לא יודעת, את היום כאילו, את לא יודעת באמת מי חבר שלך ומי לא.
לא, אין לי מושג.
כן, זה כאילו קר כזה פורה, גם קר עסקי, קר להכל. אז הוא פנה אליי כאילו, הוא חבר שלי משכבר, והוא אמר לי, את יודעת, את בנופש באלת, תשתחררי קצת כאילו. פנה אליי בפרטי בהודעה, כן. ואני כזה, מי זה בכלל? עכשיו, באותה תקופה יצאתי עם מישהו אחר, אבל זה היה כזה חמוד, שהוא כזה, כאילו, את יודעת, בגובה העיניים.
כן.
אמרתי, אוקיי, אני חייבת לענות. ואז התכתבנו, אמרתי לו שזה לא רלוונטי, לא הסברתי למה, כי יצאתי באותה תקופה עם מישהו, ואחרי חודש, אותו בן אדם זרק אותי, אני בכוונה משתמשת במילה זרק, כי ככה הרגשתי שזרקו אותי, כן. וזה היה מאוד סובייקטיבי. ועשיתי מה שכל בחורה עושה, או שלא, או שכן, אבל פשוט גללתי אחורה, ונזכרתי בליאור, שזה היה רק חודש קודם לכן. והאמת שזה היה מצחיק, כי זכרתי את ליאור מההתכתבות, אבל נכנסתי לטינדר, ואז אחד הפרצופים הראשונים שקפצתי זה היה ליאור, ואז אמרתי, רגע, 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 הוא מוכר לי, מה אני אפנה לה בטינדר?
הנה יקום זימן לך.
נכון, נכון, את יודעת, זה גם דרך להסתכל על זה.
ברור.
פשוט פניתי אליו בפייסבוק.
כן.
Needless to say, קודם כל הוא לא היה גרוש, אבל פשוט הזכרתי לו מי אני, למרות שהוא שחק אותה hard to get, והתחלנו להתכתב, ואז אמרתי לו, רגע, רגע, אתה בעצם בכלל...
נשוי.
אתה עוד לא גרוש, והיה לי כזה ניסיון רע מהגברים ש... שאוטוטו מתגרשים.
אבל הם לא מתגרשים באמת, כן.
נכון, הנה זה קורה, הנה אני צריך זמן לעצמי. אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר, דבר איתי שתהיה גרוש, שיהיה לך את החותמת הזאת, את הגושפנקה, אבל אתה יודע, כאילו, מה, אני לא מצליחה כל כך להבין אותך, כי הוא גם היה מלא שנים במערכת יחסים. מה אתה צריך אותי? כאילו, אתה צריך את הזמן הזה לעצמך.
נכון.
ולא עמדתי כמובן במילה שלי, היה לי במקרה פנום.
אז את בעצם הראשונה שלו מאז הגירושים שלו?
לא, הוא יצא לדייטים במשך כמה חודשים, אבל הוא בן אדם של זוגיות, הוא מאוד מאוד, כן, מאוד מאוד רצה.
הנה, את עוברת עוד אמונה מגבילה שאומרת, לא, אל תצאי עם גבר שזה הרגע יתגרש, כי עובדתית, יש גברים שהרגע יתגרשו, אבל הם זוגיים, והם רוצים, והם מעוניינים, וצריך לתת בעצם הזדמנות כל מקרה לגופו.
חד משמעית, אין חוקים ואין כללים, והוא גם מאוד רצה, הוא מאוד רצה ילדים, ואני מאוד רציתי ילדים, אני כבר הגעתי מבושלת לזה.
היום כבר יש לך שלושה.
היום כבר שלושה, כן.
למעשה ממש ילדת.
כן.
אפילו דחינו את הפודקאסט בגלל שהיית בהיריון וכמעט ילדת לי בפודקאסט.
נכון, נכון. היינו אומרות לפגש פעם לפני חצי שנה. כן, ואת רואה, הכל קורה לטובה. כן.
מטורף.
מטורף, לגמרי מטורף.
בקיצור, מומלץ להיות גרושה בלי בושה.
כן. מומלץ לא להתבייש, מומלץ לא להסתכל על, כמו שאת אמרת, על אמונות מגבילות. כי אם אני וליאור היינו הולכים על מה יגידו, מה שאנחנו לא אמורים לעשות בסוף, נפגשנו שהוא עדיין היה נשוי, לא קרה כלום, היה דייט שסבבה, באמת חיכינו לגט שהגיע שבועיים אחרי זה, וגם כשהתחלנו לצאת והיו כל מיני רעשי רקע, והיו רעשי רקע, בגלל הסטטוס שלי, ועברנו תקופה של עליות ומורדות וקורונה באמצע,
כן.
ואפילו קצת הפסקה בין לבין, כי היינו צריכים להבין כל אחד עם עצמו דברים. זה קרה, זאת אומרת, כל אחד היה עם עצמו, וכל אחד חשב עם עצמו, למה זה כן מתאים, וכל אחד עבר תהליך, גם כשכזה שמנו את הקשר בהולד, איזה חצי שנה, זה לא באמת היה בהולד, כי... כן. את הקורונה, אז לא התראינו שבועיים שלושה, אבל כל הזמן שמרנו אמונים אחד לשני, וידענו כנראה שזה זה.
אז שאלה אחרונה, אני חייבת לשאול.
כן.
התחתנת שוב?
כן. את לא מאמינה?
אני
כן,
לא מאמינה.
אני גם לא מאמינה. כשאני מדברת את זה דרך הרבנות, כאילו זה...
אז התחתנת שוב בבית הדין הרבני?
כן, כן, זה לא אמיתי, כי די הבטחתי לעצמי ש...
למה? כי את חושבת שזה בסדר להיות גרושה בלי בושה גם פעם שנייה?
חס וחלילה, זה לא יקרה,
כן.
אני סמוכה ובטוחה שזה לא יקרה. לליאור זה היה מאוד חשוב, אף על פי שגם הוא עבר דרך
זהו,
הרבנות.
זהו, גם הוא עבר דרך הרבנות בפעם
כן,
ראשונה.
אבל,
אז מה גורם לזוג שעשה את זה פעם אחת,
כן.
הצליח להיות גירוש בלי בושה, הצליח להגשים את החלומות שלו, מכיר מישהו ואז מחליט לעשות את זה all over again? למה בעצם לא להישאר בזוגיות?
כי הוא אמר, הוא דיבר על חווי המתקנת, וזה היה כל כך חשוב לו שזרמתי איתו. כן, הוא כזה מהמם ומדהים.
האמת, אני יכולה להבין את זה. חוויה מתקנת, יש בזה משהו.
וזה היה כזה טוב וכזה מצחיק, וגם תוך כדי נכנסתי להיריון, אז בכלל זה היה להגיע כאילו, הגענו גם לאב בית הדין, שהוא היה אחד החמודים והמצחיקים, ממש הזכיר את הרב מאהבה קולומביאנית, מי שזוכר את הסרט, אז בכלל זה היה כזאת חוויה טובה, עוד להגיע אליו ולהגיד לו שאני בהיריון, ואז כזה, יש את העניין שם, הדתי, אבל זה היה כל כך קליל, וכל כך טוב, שאני באמת שמחה שעשינו את זה ככה, ויש בזה משהו, כן, יש בזה משהו אולי עתיק, אולי מסורתי, אולי של פעם, יש בזה אבל גם משהו מאוד יפה,
נכון.
ותמים וטהור, כי נתנו לזה את האינטרפטנציה שלנו.
הייתי כאילו... עם סמלה לבנה?
כן, אבל הייתי כבר בחודש רביעי, והייתה קורונה, ואז היה שומר חומות, והתחתנו,
כן.
שאני בחודש רביעי, ואפילו דחינו את החתונה בחודש, למרות שהתחתנו די מהר, כי כבר היינו מספיק זמן ביחד,
ו... כן.
זה לא באמת שינה לנו ככה או ככה או ככה, אבל היה בזה משהו יפה, משהו חדש, ומשהו שלם ואחר, ואת יודעת, למרות כל הציניות שהייתה מבחוץ, ולמרות שאנחנו אפילו היינו צינים לזה, היה בזה משהו חדש, ואפילו אני אגיד בתולי, כן, בתולי.
קסום כזה.
כן, כן, כן.
מאמן?
כי באמת... חווינו אהבה מחדש, אהבה שנאבקנו עליה וחיפשנו אותה ורצינו אותה, שהיא על אף ולמרות, והיא לא הייתה פשוטה, כי גם כל הדרך, אני גרתי בגבעתיים, ליאור גר בנס ציונה, גם עברנו עוד איזשהו תהליך שהייתי צריכה להעביר את אילי, שהיה אז בכיתה א',
שאבא שלו יסכים שתעביר
אותו. נכון, שזה גם היה בפני עצמו דבר. והנה, זה קרה, וזה קרה כנגד כל הסיכויים.
כן.
זאת אומרת, אם את היית שואלת אותי לפני 8 שנים, 9 שנים, את מאמינה שזה יכול להיות? לא הייתי, את יודעת, חותמת או שמה את ראשי על כך.
כן.
ובכלל, כאילו, אם תשאלי אנשים שהיו סביבי, אם אני אתחתן שוב, ואם אני אעבור דרך הרבנות, ואם תהיה לי זוגיות ותהיה לי משפחה, לא יודעת כמה היו בטוחים. ידעו שאני איפשהו מאוד רוצה את זה, עם כל הדייטים וכל השטויות וכל ההומור.
אז יפה, אז את גם היית גרושה בלי בושה, וגם התחתן שוב בלי בושה.
נכון.
מעולה. אז אני רוצה להגיד תודה לירון חייק מעוז שבאת לפה, להמליץ כולם לקנות את הספר שלך, גרושה בלי בושה, אחלה ספר, חובה למתגרשת, וגם לראות שאפשר להגשים חלומות, ושלהיות גרושים זה לא הדבר הכי נורא שקרה לנו.
נכון.
בטח לא אם אתה מרגיש שזה או להיות או לחדול, זה אני נכון. תמיד אומרת. זהו, אנחנו היינו האקדמיה לניהול משברים, אם הפודקאסט הזה נתן לכם ערך, תעבירו אותו לכל מי שאתם רק חושבים, דרגו אותנו באפליקציות, אנחנו גם באפל פודקאסט, גם בספוטיפיי, וכמובן באינסטגרם, בטיק טוק, יאללה ביי.